הרב כאן עוסק בנושא שהוא נוגע דווקא לדור שלנו, אין התשובה. סליחה. כידוע, הדור שלנו, חלקים גדולים מעם ישראל, התרחקו מהיהדות, התרחקו מהשורשים. הרב בראייתו הגדולה והמקיפה, הוא אומר, הוא כותב לנו כאן, מסביר לנו, מה יהיה לעתיד לבוא כשעם ישראל יחזור לשורשים. זאת אומרת, התהליך הזה של התרחקות זה תהליך זמני, הוא לא תהליך קבוע. זה ירידה לצורך עלייה, נאמר כאן. וכאן הרב מסביר גם את המניעים, את הסיבות, וגם את התוצאות שבסופו של דבר, בעם ישראל, אבל לא רק בעם ישראל, בעולם כולו, יש שינוי, שינוי לטובה, והאומה והכלל, העולם, יחזרו לשורשים, יחזרו לרצונו של הבורא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה הנושא, בוא נקרא את הדברים בתוכו. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. הרב מדבר כאן על העתיד. צריך לזכור שהדברים נכתבו לפני 100 שנה בערך, ששם הייתה תנועה הפוכה בדיוק. אז היו קומוניזם, סוציאליזם וכל מיני איזמים כאלה, ומשכו הרבה מאוד צעירים בעיקר, אבל לא רק צעירים, בכיוון הפוך, התרחק מהיהדות. והרב כבר כותב כאן, אל תדאגו, תהיה תשובה גדולה. וכאן הוא גם מסביר מדוע התשובה הזאת היא מוכחת, מדוע היא תהיה באיזה גדלות היא תהיה התשובה הזאת. בוא נראה את זה בתוכו. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול עצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו, והרוח הגדול מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון שהולך ונמשך מדור דור. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. עם ישראל, בלשון הפשוטה, התרבות של עם ישראל זה התרבות לא רק העתיקה ביותר אלא החכמה ביותר, המסורת, הדת, התורה, כל הדברים האלה. והוא אומר כאן הרב, באיזשהו שלב, אנשים יבואו ויראו, רגע, רגע, למה הרחיקו אותנו מהיהדות? יהיה להם צער על הדבר הזה, ואולי גם כעס על הדבר הזה. הרב כתב את זה, אמרנו לפני 100 שנה. אבל אנחנו יודעים שמאז קום המדינה, אז חלקים גדולים מעם ישראל שמקודם היו מחוברים למסורת ולדעת וכל זה, התרחקו מהמסורת והדעת. אז אומר הרב, התנועה שתבוא אחרי זה תהיה אדרבה, יהיה צער גדול. למה הרחיקו אותנו מהמסורת והדעת? ומזכיר לנו את עדות המזרח, שחלק גדול מהם, וכל עדות המזרח היו מסורתיים, היו דתיים, ממש. הדור השני, אחרי קום המדינה, חלק גדול מהתרחק מהיהדות ומהזו. יאמר לזכותו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא חרט על דגלו להשיב עטרה ליושנה. הוא התכוון לזה, הוא אומר, צריך להחזיר את כל עם ישראל, אבל בפרט את עדות המזרח לשורשים. ובאמת הוא דיבר אל נימי נשמתם של רבים רבים בעם ישראל, והם עשו את ה... והיום רואים את זה בחוש, תנועה של שיבה למסורת, שיבה ליהדות, כל זה. והיום אלה שכבר... הוא אומר, גרי, איך הרחיקו אותנו מהדברים האלה? מה הייתה אלטרנטיבה לדבר הזה? ויש גם סבל גדול לדבר הזה. אנשים התרחקו וגם ידרדרו, לא רק ידרחקו. איפה שאין תורה ואין מסורת ואין דת, יש גם קשיים גדולים כאלה ואחרים. על זה מדבר הרב.
אבל
הקיבוצים
של השומר הצעיר יש מקוואות ויש בתי כנסת.
כן, כל מקום. כל מקום. היום, דווקא אתמול חשבתי על זה, שהמוסד התרבותי, נאמר, הכי גדול במדינה, זה בתי כנסת. אם תרבותי, דתי, זה לא משנה. זאת אומרת, אין לך כמעט היום יישוב בארץ שאתה לא מוצא שם בית כנסת. סליחה שאני אומר, כשאני הייתי לפני 60 שנה, איזה 60? 65 שנה, אז הייתי באיזה עיר מסוימת, והיה שם איזה בית כנסת, הלוב, זה היה צריף, ועל הצריף הזה היה כזה נגד גשם שחור, איך קוראים לזה?
זפת,
זה, כזה, אז הצריף היה שחור, זה היה, ואני בתור ילד הייתי סקרן לדעת מה יש בתוך הבית הזה. נכנסתי פנימה, ראיתי קומץ אנשים זקנים, בלי ילדים, בלי שום דבר, זה היו אנשים הדתיים. אמרתי בליבי כילד, כשהם ימותו, הזקנים האלה, לא ישאר אפילו דתי אחד בעולם. סליחה שאני אומר, זה היה בעיר חולון. היום, לא רחוק משם, במקום בית כנסת הזה, שלושה בתי כנסת. מלאים, מפוצצים עד אפס מקום. כן. תימנים, ספרדים, מרוקאים, אשכנזים. מפח. זה המפח. שם באותה תקופה באמת היה התרחקות גדולה.
קיבוצים עצמם, כל הקיבוצים החילונים.
הקיבוצים היום בכלל. כן. כולל הקיבוץ שאני באתי ממנו. ברוך השם. אז על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר לעתיד לבוא באופן טבעי. לא באופן מלאכותי. אנשים יגידו, איך התרחקנו מהטוב הזה, מהשפע הזה, מהתרבות הזאת, מהמסורת הזאת, מהשורשים האלה. והדבר הזה תהליך, פרוצדורה, תכף נראה איך זה יקרה הדבר הזה. אחד מיוחד מצדדי האלה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול עצור בכל מה שהנחילונו אבותינו. שאין שיעור לעוזו ולכבדו. והרוח הגדול מקורו מקור חיים, באלוקים זה מתחיל, זה לא איזה משהו חולף. המקור האלוקי העליון שהולך ונמשך מדור דור. וכשמשימים אליו לב, אל המקור הזה, הלא מוצאים בו הכל, הכל יש בתורה. תורה היא תורת חיים מכל הבחינות. לפרט, למשפחה, לאומה, לכלל, אז יהיה תנועה כזאת, כל חמדה וכל תפארה נותנת לנו המסורת והיהדות והתורה. והחושך הכפרני, הרי הכל עניין של כפירה, כפירה במציאות השם, כפירה בתורה, כפירה בכל הדברים האלה. החושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בן שמן זה, ולטעות בשדות זרים, כמו שאני מוכר לומר, גם אני זכיתי לדבר הזה של לטעות בשדות זרים, דהיינו. האמנו באמונה שלמה בכל מיני אידיאולוגיות כאלה ואחרות. אני האמנתי בסוציאליזם, בקומוניזם, בקומוניזם לא, אבל סוציאליזם כן. ואמרנו, זה התחליף, לא התחליף, לא ידענו בכלל מה זה יהדות. כאילו זה מה שלימדו אותנו, זה מה ש... שאין בהם לשד חיים בעדינו כלל. אומר הרב, הצער הזה שניתקו אותנו מהמסורת, מהיהדות, הצער הגדול הזה התפרץ בעוז. מהפכה. המהפכה. זאת אומרת, אומר, זה לא, הרב אומר את זה כרוח קודשו, הוא אומר לעתיד לבוא, למרות שבאותה תקופה זה היה הפוך, אבל עכשיו הוא אומר, זה התפרץ בעוז. ואנשים, והיום רואים את זה אצל בעלי תשובה כאלה ואחרים, איך ניתקו אותנו מהמסורת? איך היינו פעם בתוך כל הדברים ש... הוא אומר, זה התפרץ בעוז כאן, לא רק באופן פרטי, אלא באופן לאומי, הצער הזה התפרץ בעוז. אבל מה? הוא התלווה בכוח, אליו בכוח של יישוב הדעת ומתינות. ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו יודעים להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות מהאסלאם הקיצוני, שאנחנו היום חווים אותו, פעם זה היה באיראן בחומני, אבל היום זה ממשיך שם, והיום רואים את זה בסוריה, בכל מקום כמעט, כאילו ההתקרבות למסורת שלהם, לצורשים שלהם, לא רק שלא מולידה יישוב הדעת ומתינות או משהו כזה, אלא מולידה דברים מאוד קשים, מאוד קיצוניים, עד כדי אכזריות וכל מיני הדברים מהסוג הזה. אז לפעמים מהפכה גורמת באמת לקשיים מהסוג הזה, מהפכה רוחנית או פוליטית או דברים מהסוג הזה. אומר כאן, בניגוד לזה, השיבה ליהדות, הזרם הזה של אנשים שישובו ליהדות, לא יהיו קיצוניים. אדרבה, יישוב הדעת, מתינות, אתם יודעים למה? נגיד לכם למה? נגיד למה? למה לא יהיה קיצוניות? כי יש לנו תורה. התורה היא מיישבת את הדעת, יישוב הדעת. מתינות. במילים אחרות יש מכון מאיר. אני אומר זה כמילתא דבדיחותא כמובן, אבל לא רק מכון מאיר. זה דבר מפליל, אתה רואה אנשים שישבים ליהדות ולומדים תורה כמו שצריך, לא תמיד לצערנו הרב, יש גם תופעות קיצוניות. אבל בדרך כלל, מי שחשב למסורת, לבית הכנסת, לשבת, לדברים האלה, פשוט, לא רק שנעשה אדם יותר מיושב בדעתו, יותר יישוב הדעת, יותר חכם, יותר מחובר, יותר... נכון שיש קיצוניות גם, אני מוכרח לומר. לצערי הרב, התקשורת וכל זה, לוקחים דברים קיצוניים, ושמים אותם בפרונט, שמים אותו בחזית. אבל זה לא מאפיין את הציבור הכללי בעם ישראל. זה חריגים לחלוטין הדבר הזה. אבל בדרך כלל הציבור הכללי, שהיום הוא שם ליהדות, ומה שפעם לא היה בכלל מקובל או ידוע, היום זה דבר פשיטה, פשוט. היום יש כבוד למסורת היהודית, גם בחוגים שהיו פעם מאוד מאוד רחוקים מיהדות, היום הם מכבדים את היהדות, צריך לדעת. כמו שהרב כותב במקום אחר, שהכבוד זה המבוא להתקרבות נוספת. מתוך הכבוד מגיעים לחיבה וללימוד ולקיום התורה. ואנחנו בעיצומו של התהליך הזה שהרב מדבר עליו כאן. אז מצד אחד, יש שיבה ליהדות, מתוך באמת הכרת הצער שהיה לנו שניתקו אותנו לכאורה מהמסורת הזאת. המצד שני, זה לא יהיה דבר קיצוני, אלא יהיה דבר מתון ביישוב הדעת, כמו שהרב כותב כאן. לדעת גם כן אומר מה שיש להבר. להבר זה לברר מתוך כל דרכי התהייה אשר נכשלו בהם את הדברים הטובים. גם כשהתרחקנו מיהדות, נאמר, אבל בכל זאת קיבלנו דברים טובים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה בעניין הזה. אני לא יודע אם שמעתם על החלוציות. שמעתם מישהו על החלוציות? מי זה היו חלוצים? הולכים לפני המחנה. מי שהיה עוד לפני הקום המדינה היו חלוצים. אנשים אידיאליסטים. מסרו את נפשם על יישוב הארץ, על ביטחון, יישוב, כל הדברים האלה. ביניהם, הוריי, זיכרונם לברכה, שהם באו לכאן לא בגלל הלוקסוס ולא בגלל הטוב, אלא למרות שלא היה שום דבר, והכל הם באו כאן לארץ ישראל. יש מה ללמוד מהם? יש מה ללמוד. זהו, זה מה שהרב אומר. נכון שבדור האור התרחקו, אבל יש הרבה מה ללמוד מהדור ההוא, מהרוח האידיאליסטית, הרצון להקים את המדינה, להקים לתחייה את עם ישראל, את השפה, את הכל, כל מה שאנחנו חווים היום. לכן, אומר הרב, זה לא מספיק להגיד, אנחנו זורקים את כל מה שהיה, אלא אנחנו לוקחים ממה שהיה, לוקחים את הטוב. אני מותר להגיד באופן פרטי, אישי, בעניין הזה. אני התחנכתי בתנועת נוח, אגב, בקיבוץ וכל זה. אחד הדברים שעד היום אני ממש מודה להם בדבר הזה, זה מה שנקרא לקיחת אחריות. לקיחת אחריות. דברים פשוטים ביותר, אתה אחראי, אתה לא חי לבד, אתה חי בשיתוף, בקיבוץ אני מתכוון. אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. זה טוב או לא טוב? זה טוב מאוד. אדם אסור לו להיות אגואיסט, נכון? זו דוגמה שהחינוך שאני קיבלתי, גם בביתי וגם בקיבוץ, זה אתה פועל ועושה לא רק למען עצמך, למען החברה שאתה חי בתוכה. אני מאוד מודה להם. למרות שלא למדתי תורה ולא למדתי יהדות, אני מודה להם על, על המידה הזאת שהם הם האמינו בזה וחיים את זה, חיו את זה וגם חיים באיזה מידה גם היום את הדבר הזה. אז זו דוגמה שזה שהיה מה שהיה, בסדר. אבל כל מה שהיה, יש שם בו גם דברים טובים. וצריך ללמוד מהדברים הטובים את ה... ולהשאיר אותם אצלנו. ככה מתקדמים. נכון? עכשיו יש גם את המסורת, יש את התורה וזה, אבל יש גם את העניין של הכלליות, האידיאליות, כל מה שאפיין את הדור הקודם שהיה. אז זה אומר כאן הרב. לדעת גם כן מה יש לעבר, לברר ולקחת מתוך כל דרכי התהייה שנכשלו בהם. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. הרב כאן מדבר, תשימו לב, בלשון עתיד כל הזמן. אנחנו חיים כבר את הדור הזה, אבל הוא כותב את זה כאן. ברוח קודשו הוא רואה את איזה החכם, הרואה את הנולד, הוא רואה את הדברים. ובצמאון אז יחל כל רוח ער לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. זה מה שאני רואה לא פעם במכון מאיר, שבאים כאן אנשים בצמאון כזה, יושבים ועוסקים בתורה ולומדים. ומאיפה זה בא להם? דווקא הוואקום, הריקנות, הדברים האלה עולים להם בצמאון גדול. וזה בפרט, אבל זה אומר הרב, זה יהיה בכלל הדבר הזה. דהיינו, לימוד התורה, לימוד המסורת והיהדות, זה יהיה, איך אומרים, הדבר הכי נצרך בחברה הישראלית, ולא עוד הרבה זמן. זה אנשים, זה הילדים, ההורים, ידפקו על השולחן. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו יותר, יותר מחוברים לשורשים, ליהדות, למסורת. לא רק בגלל שהם רואים את האלטרנטיבה של הדבר הזה. מה הצד השני. דרך אגב, זה כבר קורה היום, ולא מעט בתים ולא מכאן משפחות, אבל כאן הרב אומר, זה מבחינה לאומית. הצמאון, הרצון להתחבר למסורת ולתורה ולשורשים, זה יהיה הדבר הכי, הכי, הכי פשוט, הכי מקובל. אני זוכר פעם, לפני שנים, אסור היה לדבר על זה. אדם אומר את המילה תשובה, זה היה מוקצה. פעם הייתה איזו תוכנית רדיו, השתתפתי בה, דיברנו על כל מיני דברים, אחד הדברים פתאום דיברנו על עם ישראל. אז אני אמרתי בתוכנית הזאת, אני רוצה להגיד לכם שהאלוקים בחר בעם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אז זה שיריין אותי, הוא גם אדם דתי, הוא עצר, זה הקלטה, לא חיה, אלא הוא עצר את האזור. יש לי בקשה אליך, אולי לא תגיד את זה. שאלת, למה, מה? אתה רוצה להמשיך לדבר ברדיו? אמרתי לו, כן. אם אתה תגיד את זה ברדיו, שאלוקים בחר בנו מכל העמים, אז פשוט לא ייתנו לך יותר לדבר ברדיו. אתה מוכן לוותר על האמירה הזאת? מה אתם הייתם עושים?
הייתי עומד עצמי.
אבל אתה רוצה גם להמשיך להשפיע ברדיו?
זה
בנוסח
אחר.
זה עקרוני מצד אחד, אבל יש גם מה שנקרא טקטיקה.
זה
בנוסח אחר. הם הזמינו אותי לרדיו, במטרה ללמד, לקרב ליהדות, דברים כאלה. פתאום יחשמו אותי ויגידו, אתה אמרת מילה כל כך גזענית, יעני, שבחר בנו מכל העמים. אז היה ככה. סליחה, היום יש תחנות רדיו דתיות, שכל היום מה אומרות? אשר בחר בנו מכל העמים, אף אחד לא סותם להם את הפה, כולל ברדיו הממלכתי והרדיו והטלוויזיה והאינטרנט, אשר בחר בנו מכל העמים. מה יש? זה היה אז. היום, היום אין בעיה להגיד את הדבר הזה. זאת היא האמת. אלוקים בחר בנו מכל העמים, מותר להגיד. זה מה שאמרת, שהיית, אני אמרתי, לא, אתה יודע מה, תמחוק, אוקיי, אני רוצה לה, קצת לדבר ברדיו שלא, לא יפסיקו לדבר. זה דוגמה של איך האומה הולכת ומקבלת יותר ויותר את המסורת, את היהדות, את יסודות האמונה היהודית, כדבר לגיטימי, כדבר פשוט, כדבר שער. והרב אומר, יותר מזה, תהיה צמיחה, תהיה צמאון, ממש צמאון ליהדות ולמסורת. זה דבר שיאפשן את החברה הישראלית. זה רואים את זה היום, לא בגדול, אבל בחוש כבר, זה למעלה, רואים את אותם אלה ששווים ליהדות, וגם מתחת לפני הקרקע. אין כמעט יהודי שנדבר איתו שהוא אומר, אני מכבד את המסורת. ומתבטא בצורה כזאת או בצורה אחרת. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו, ובצמאון אז יכיל כל רוח ער לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון, והדעה והרגש וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית. כל זה זה עניין אחד, למרות שהוא מופיע בכל מיני אופנים. תיקון פגמי הנשמה והתעצמות עוז הגופני, בסידור המדיני וחמדת החבורה, ברוחות דרך ארץ וסבלנות הגונה, ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתואב ורע, נגד כל דופי וחיור, ומסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים, שהטוב הכללי, הטוב העליון, האלוקי, מופיע ויוכל להופיע על ידם. אומר כאן הרב, ברוח קודשו ממש, כל אלה יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת. כל הפרטים האחרים, כולל התחייה הלאומית, כולל העניין של, אומר כאן, דרך ארץ, העוז הגופני, כל הסידור המדיני, כל הדברים האלה, הכל זה יהיה עניין, זה מגמה אחת. כל אלה יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכם צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה. הוא אומר כאן, אם כן, יסוד גדול. בדור שלנו, הוא אומר, צריך לתמוך את כל מהלך התחייה והשיבה ליהדות ברזי תורה. מה זה רזי תורה? צריך להבין. רזי תורה זה הצד הפנימי שבתורה. זה לא מספיק להכיר וללמוד את ההלכות ואת המנהגים ואת כל הדברים האלה. צריך גם לדעת, ורואים את זה בחוש היום, אנשים צמאים גם לרוחניות. זה לא מספיק מה אתה עושה. רוצים לדעת למה אתה עושה. מה מסתתר מאחורי כל זה, נקרא רזי תורה. הצד הפנימי של התורה. אז הוא אומר, כל זה אנחנו צריכים לתמוך את כל התהליך הזה של התשובה הכללית, הלאומית והפרטית, כל זה ברזי תורה. אצל הרב זה מתבטא רזי תורה במילה אורות. אורות, הכל זה אורות. אורות, אורות. כתוב סוד השם למי? למי? יש כאן מישהו ירא שמיים? במקרה. אשר, אתה ירא שמיים? למה? אני רציתי לגלות את הסוד, אבל אם אף אחד לא ירא שמיים, אני לא אגלה לכם את הסוד. יחידה מבית כולה. כתוב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז הרב כותב בעולת ראייה, שהמהות של האדם זה יראת שמיים. אומרים זה בבוקר, עולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי וכו'. אז הרב אומר, המהות שלנו, של עם ישראל, שכל אחד מהם, עולם יהיה אדם ירא שמיים. המהות זה יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? להבין מה זה יראת שמיים. יראת שמיים שאדם לוקח אחריות, לוקח ומבין שההתנהגות שלו היא מקרינה והיא משפיעה לא רק על עצמו ועל משפחתו, אלא על השמיים, דהיינו על כל העולם. כמו שנאמר, אומרים את זה בנפש החיים, אומר זה, דע מה למעלה ממך, רבי אומר, דע מה למעלה ממך. זה נקרא יראת שמיים. שאדם, במהות שלו, הוא אדם בעל השפעה. אדם שפועל ומשפיע בעולמות כולם. זה מהות של האדם. אם אתה מודע לזה, טוב. אם אתה לא מודע לזה, זה לא אומר שלא איבדת את זה. נשארת האדם. גם כשאין לך מודעות לדבר הזה. לכן העניין של יראת שמיים זה דבר מהותי לאדם. כמו שנאמר בקהלת, סוף דבר, הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כל האדם, מה זה? יראת שמיים. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמו, זה המהות שלנו. תגיד לי, זה תלוי בבחירה חופשית? כן דתי או לא, תשאלו. נכון, יש צד אחד שנתון בזה, אבל המהות זה לא משנה את המהות. אנחנו נולדנו לדבר הזה. זה המהות שלנו כאומה והמהות שלנו כפרט בתוך האומה, העניין של יראת שמיים. לכן אומר כאן הרב שהעניין הזה של השיבה ליהדות זה לא עניין של מקריות או זה תאונה, זה חלק מתהליך של התחייה של עם ישראל וכל העולם כולו, לא רק עם ישראל. אבל בשביל זה צריך אורות, אורה של תורה, צריך אורה של תורה. מה זה סוד השם ליראיו לגלות לכם? מה זה סוד השם ליראיו? מה זה הסוד הזה? לגלות או לא? כן. אתה לא תגלה לאף אחד. מה זה הסוד ש... דווקא ליראיו? מה האדם יראה שמיים מגלה? ומה היא האמת? ומהו השם האחד הזה? זה מילים יפות, אבל מה הכוונה?
דרך הנכונה, דעתות הנכונה.
יפה, אתה מתקרב ל... סוד השם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. זה הסוד. סוד השם, מי שבאמת יראה שמיים, הוא רואה איך שהאלוקים עושה את הכל לטובה. כל מה שקיים בעולם, ביסוד כל מה שקיים בעולם, עומד הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה ירא שמיים זוכה לגלות את זה. למרות שכולנו הפוטנציאל ירא שמיים, אבל צריך גם להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. איך? אם תהיה בן אדם טוב, תראה את הטוב. אם לא תהיה טוב, אז לא תראה את הטוב. ראיית הטוב תלויה במי? מציאות הטוב תלויה במי? לא באדם. באלוקי. יש הבדל בין מציאות הטוב ובין גילוי הטוב. זה מה שנאמר, מעשה בראשית, קודם כל, כי טוב, היה אלוקים, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב מאוד, הכל טוב מאוד. רגע, איפה הטוב הזה? איפה הטוב הזה? יש לך בעיה בעיניים, תלך לאופטיקאי, יסדר לך עין טובה. יש להבדיל בין המציאות, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, חסדו לעולם, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז אתה רוצה לראות את הדבר הזה? אתה מעוניין לראות את הדבר הזה? קח אחריות. תהיה בן אדם טוב. מה זה להיות בן אדם טוב? מי יודע? מה זה להיות בן אדם טוב? מה? אתה עשית פעם מעשה טוב בחיים שלך? דוגמה, תן לי דוגמה.
נדמה?
נדמה, זה בסדר. יפה מאוד, צדקה. חוץ מצדקה לא עשית שום דבר טוב בעולם.
כל מה, שירות צבאי זה מעשה טוב.
שירות צבאי. כל דבר שאתה עושה. אם המטרה שלך לעשות טוב, אתה עושה את זה לטובה. כן, בבקשה. הלל הזקן, כן. מה, כל התורה על רגל אחד, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. אל תגרום צער למישהו. זה טוב? מצוין. אז כמה שאדם הוא יותר טוב, הוא מגלה בעולם שהוא חי בתוכו, שהוא נעלם לכאורה הטוב הזה, את הטוב. זה העניין שלנו, זה המציאות שלנו, זה התורה. אין טוב, אלא תורה. כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. זה מה שהרב אומר כאן. זה לא מספיק לעשות תשובה. זה צריך גם להבין את המציאות שאנחנו חיים בה, שזה גילוי כבוד השם, גילוי רצון השם, גילוי טוב השם. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אבל מה? לומדים את זה בכורה בקבלה, ברזי תורה. אבל הוא אומר כאן דבר חשוב מאוד. דעו לכם, לימוד קבלה יכול להיות לטובה, אבל יכול להיות גם לרעה. למה? כי אם אתה לומד את זה בצורה לא נכונה, אז אתה יכול להתבלבל, וגם לבלבל, לא רק להתבלבל, לבלבל אחרים. זה מה שהרב כותב כאן, נקרא את זה. אשר על פי ההשפעות לגבי לימוד רזי תורה, שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי, בלא ההכשר הראוי, למדו קבלה ולא תקנו את המידות, יכול לקרות דבר כזה, ולא למדו תורה לקיים את המצוות, יכול להיות דבר כזה. טוב, מצד אחד הוא לומד מיסטיקה, קבלה, ומצד שני הוא לא מתקן את עצמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל כך רבו המנקרים אותם והמליבים בהם, למה? כי היו כאלה שלמדו רזי תורה, אבל לא בצורה נכונה ולא בדרך הנכונה. דווקא מאור חיים זה, אשר ההשפעות הבלתי מוכשרות אלה מצמיחות מנה, תראו איזה ביטויים חריפים, סכנה ואסון העולם. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. לימוד הקבלה או לימוד הדברים הרוחניים האלה זה כמו אנרגיה. מישהו אמר לפני, ביום שישי שעבר, שהוא למד קבלה, הוא לא דתי, אבל הוא למד קבלה. אז הוא גם אמר לי, כל החיים זה אנרגיות, 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 אנרגיות. אנרגיות, בסדר. לא מבין בזה. אבל כאן הרב אומר, כמשל אני מבין, לימוד הקבלה אתה עוסק באנרגיה. אז למה המשל דומה? לאדם שמתעסק עם חשמל. חשמל יכול להביא אור. אבל אם אתה לא יודע להתעסק עם החשמל כראוי, אתה יכול להישרף. או פצצת אטום. מאנרגיה אטומית אתה יכול לעשות אנרגיה לעיר מדינה שלמה. אבל אותה אנרגיה אטומית, אם אתה לא יודע להתעסק בזה כראוי, אתה יכול לעשות חורבן אחד גדול. למה זה אותה אנרגיה? שאלה איך אתה משתמש בזה, ומי משתמש בזה וכל זה. וההיסטוריה שלנו רצופה באנשים שעסקו בקבלה והזיקו מאוד לעם ישראל. שבתאי צבי, השם ימח שמו, שהוא גרם אסון גדול לעם ישראל, דווקא בגלל שהוא עסק בקבלה. כדוגמה, כן. לא נדבר על אותו האיש וכל זה. ובכלל, נזק כזה גדול. לכן הוא אומר, אלה שעסקו ברזי תורה, לא בהכשר הנכון, בלי הכנות מתאימות. אז זה אסון, הוא אומר, אסון העולם, אבל דווקא ממנו, בעיסוק, ברזי תורה, תשמח ישועתו, אם עוסקים את זה כראוי, ישועת עולמים שלו, הופעת אור הטוב העליון, שזה רזי התורה, זה הצוד השם ליראיו, לגלות את הטוב האלוקי, להחיות על ידו את הכלל ואת הפרט, ולהקים את סוכת דוד הנופלת, ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. והרב עצמו ראה בזה שליחות גדולה בעניין הזה של לגלות את, ה, את האורות האלה, את האור ה... ואכן גם כל הספרים שלו זה אורות, 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 אבל בסגנון שהוא מתאים לנו, לא בצורה כזאת שאנשים מצד אחד ילמדו קבלה, אבל מצד שני לא יהיו מחוברים לתורה, למידות, לדברים מהסוג הזה.
אי אפשר להגיע לאור הגדול, האור בלי ללמוד קבלה, כאילו רק ללמוד תורה ו...
בהחלט, אבל יש מדרגות בדבר הזה. התורה אורייתא, התורה עצמה... כן, כן, אפשר, אבל יש מדרגות. התורה זה אור, אורייתא, בארמית, אורייתא, כאור. אבל צריך לדעת שיש מדרגות, מדרגות באור. הכוזרי אומר, יש אור, יש אור מקיף, ואור חודר, ואור חוזר. אז הוא מדבר על אלה שקרובים לאלוקים יותר, אצלהם אור השם חודר אליהם, הוא לא בחוץ. וגם הרמב״ם במורה נבוכים בסוף הוא מדבר, יש מדרגות מדרגות באנשים. יש אנשים שקרובים מאוד למלך, למלכו של עולם. יש שנמצאים בחצרות המלך. יש כאלה שנמצאים עוד יותר רחוק, כל אחד לפי מדרגות. לימוד התורה, בלי לימוד הפנימיות שלה, זה כמו ללמוד על הגוף, אנטומיה, בלי להכיר את הנשמה. התורה הנסתרת היא הנשמה שלה, של התורה שלנו, הצד הנשמתי נאמר. אז ודאי אפשר ללמוד, ולא רק אפשר, כאן רוב האנשים לומדים את ההלכות והדברים האלה. אבל השאלה, האם הם באמת זוכים להתקרבות לקדוש ברוך הוא במדרגה יותר גבוהה? אז על זה מדבר הרמב״ם, שאומר, מי שלא דבק באלוקים בדרך הפנימיות, ושם הרמב״ם מאיר הערה חשובה, זה לא מספיק ללמוד קבלה. אתה צריך להיות גם אדם אידיאליסט, כללי. כי אדם שלומד תורה וחושב על עצמו כל הזמן, ורוצה איזו חוויה רוחנית, זה לא זה. מישהו מעוניין להתקרב לאלוקים, צריך לדעת שההתקרבות לאלוקים היא דרך כנסת ישראל, דרך כלל ישראל. אז לכן, גם לימוד הקבלה והנסתר, אדם צריך להיות אידיאליסט, אדם כללי יותר. מתוך כך הוא מתקרב גם לאלוקים. אבל ודאי, ודאי, שמי שרוצה להתקרב. מי שעשה בזה שימוש, מה זה שימוש? שבאמת החייה את עם ישראל, זה היו החסידות. בעל שם טוב, חב"ד, ברסלב וכל הדברים האלה. הם הבינו, בעל שם טוב, מטובו, כן, כשמו כן, בעל שם טוב. שזה מרבי שמעון בר יוחאי מגיע. שהוא הבין שבלי הקבלה, בלי הדברים האלה, אנשים התייבשו. הם לא יכולים להיות רובוטים, רק לקיים ולא לחדור פנימה יותר. אבל השאלה אם החסידות הזאת מתאימה היום לדור שלנו, לדור התחייה בארץ ישראל. כן, מה זה חסידות? מי שלא מכיר סוד חסידות, זה בעצם קבלה ומתיקות של החסידות. חסידות יש מתיקות מיוחדת. יש את המתיקות של חב"ד, והמתיקות של ברסלב, והמתיקות של עוד כמה חסידיות, שמגישים לנו את הפנימיות של התורה בטעם, טעם חסידי. בטעם חסידי. וזה דרך אגב מאיר את הנשמה. הרבה אנשים שלומדים בחסידות, זה עושה להם טוב. אבל יש בזה חיסרון גדול. לגלות לכם מה החיסרון? מה? לגלות, זה הכלליות. כי לפעמים אדם נהפך לחסיד, אבל הוא כל הזמן רק באורות הפרטיים שלו. וצריך להתעלות ולהיות גם אדם כללי, כלל האומה. אז זה נושא בפני עצמו, מה ההבדל בין חסידות ובין הרב קוק בגישה שלו ללימוד הזה. אצל הרב קוק זה יוצא כלל ופרט וכלל. ובחסידות זה תיקון הנפש הפרטית של האדם, ולאט לאט הוא עולה ל... אצל הרב קוק זה דרך כלל ישראל, תקן את הפרט, ותוך כך תתחבר אל הכלל עצמו. אבל זה בתמצית כל העניין. נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה.
אמן.